כן, בסוף פרק ח' מופיעה הרשימה של בני גבעון, כלומר, אלה שישבו בגבעון. כתוב שבגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מעכה, ויש שם רשימה שושלת של כמה וכמה וכמה פסוקים. ובסוף פרק ט', לעומת זאת, יש לנו רשימה מקבילה, כמעט מילה במילה, שבגבעון ישבו אבי גבעון יעל ושם אשתו מעכה, ושם איזו רשימה כזאת של כמה וכמה פסוקים. עכשיו, הקשר הוא של שאול, כלומר, בשתי הרשימות אנחנו רואים שמאבי גבעון הזה בשם יעל יצא בסוף שאול. כן, נקרא את זה רק בסוף פרק ט', פסוק למד ה'. ובגבעון ישבו אבי גבעון יעל ושם אשתו מעכה, ובנו הבכור עבדון, וצור וקיש ובעל ונר ונדב. אז את נר אנחנו מכירים, את קיש אנחנו מכירים. מכיר את קיש?
קיש.
קיש. הוא מאכל רומני ידוע.
כן, גם סבא ואבא.
שלך?
לא. התבועלתי פתאום, בטעות התחלתי לחשוב על מרדכי, אז זה בן קיש.
כן.
אז במקום לחשוב על...
שם דרך אגב, די ברור שזה גם כן רשימה שמדלגת דורות, נכון?
כן, זה מאוד ברור.
אם קיש זה קיש של שאול, אז כן. מה שכן, לא חכם לומר לגבי הרשימה הזאת. באסתר, שזה בא להראות שמרדכי ואסתר הם בעצם משושלת שאול. כי הרי אם אנחנו מגיעים לקיש ודילגנו על שאול, אז כנראה שזה לא בא להראות את שאול. אז זה חייסי.
זה היה בכל מקרה, משפחת בנימין היא מאוד 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 קטנה.
כן?
אחרי התקופה של...
אלא יש בגבעה, אתה אומר?
אז אני מניח שאם יש להם אבא משותף, זה לא...
אז תתפלא כמה מהר אפשר להפוך לשבט ענק. בעיקר אם אתה אומר שפילגש בגבעה היה בתחילת תקופת השופטים. דבר שאתה בטח אומר.
בטח, למה?
או, למה לא?
למה כן?
כי הוא קרה אז, אז למה לא להגיד את זה גם? בפה מלא. כשנגיע לשם תזכיר לי שנדבר על זה. בסבב, זה ייקח זמן, אבל... אז...
עושים גם את החומש, או
שעושים לשער? לא, חומש זה לא בשבילנו. אנחנו לא עוסקים עם דבר השם, אנחנו רק עוסקים עם דברים שאנשים כתבו. בקיצור, אז התחלנו את הרשימה ואמרנו שיש פה את קיש ואת נר, שאנחנו מכירים אותם מהמשפחה של שאול, ויש המשך, הוא גדור ואחיו וזכריה ומקלוט. ומקלוט הוליד את שמעם, ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלים עם אחיהם. כלומר, יש פה את אבי גבעון שישב בגבעון, והשושלת שלו גם הם ישבו בירושלים. כן, אז זה מעניין. יש פה את גבעון מול ירושלים, אפשר לומר. ומיד אחרי זה יש את השושלת של נר, ונר הוליד את קיש. יש פה איזה הבדל בין השושלת הזאת למה שידוע לנו משמואל, אבל אנחנו כבר יודעים את כל הטריקים איך לפתור בעיות מהסוג הזה, ולכן אנחנו לא נעשה את זה. ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול. כן, שאול הוא הרי בן קיש, אבל קיש היה בן...
קיש.
אביאל. אז נר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יונתן ואת מלכישוע ואת אבינדב ואת אש בעל. ובן יונתן מריב בעל, ומריב בעל הוליד את מיכה, ובני מיכה פתאום המלך ותאחריה, ואחז הוליד את יערה, אחז אמור להיקרא פה פעמיים, ותאחריה ואחז, ואחז הוליד את יערה, ויערה הוליד את הלמת ואת הזמוות ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא, ומוצא הוליד את בנאה, ופיה בנו, אל עשה בנו, עצה בנו, ולצל שישה בנים ואלה שמותם, מזריקם, בוחרו, וישמעאל, ושעריה, ועובדיה וחנן, אלה בני הצל. זאת רשימה שיש הרבה 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 דורות אחרי שאול ברשימה הזאת. כלומר, השושלת של שאול עוד ממשיכה. אבל אנחנו ראינו פה כמה דברים, כבר הערנו את זה בסוף השיעור שעבר, שזה מאוד חריג למצוא קודם כל בעל בשמות של הבנים שלו. יש לו את אש בעל, וליונתן עצמו יש בן בשם מריב בעל, או מריבעל. ויתרה מכך, לאחד הבנים של אבי גבעון, יעל, קוראים בעל. כאילו, בלי אפילו אחי בעל, אבי בעל, שום דבר. בעל. צור וקיש ובעל, ונר ונדב. זה קצת חריג. עכשיו, את כל זה נזכור רק בשביל להגיע עכשיו לסיפור שאנחנו הולכים לקרוא. אז בואו נקרא. ופלישתים נלחמו בישראל. והיה נושא שישראל מפני פלישתים, והיפלו חללים בהר גלבוע. בהר גלבוע. כן, בספר שמואל מופיע הר גלבוע. פה מופיע הר גלבוע. זה משהו עקבי, לא יודע למה החילוף הזה. לא יודע, אולי הוא חושב שצריך לעשות את זה בלי הידיעה, כי זה שם, אין לי מושג. וידבקו פלישתים אחרי שאול ואחרי בניו, ויקוף לשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. כן, אלו שהופיעו לפני שנייה, אז יקרו אותם. ותכבד המלחמה, המלחמה על שאול, וימצאו המורים בקשת. ויחל מן היורים, ויאמר שאול לנוסח אליו שלא אבחר בך ותוקרניבה, ונבואו הערלים האלה והתעללו בי. ולא אהבה נוסח אליו, כי ירא מאוד. ויקח שאול את החרב ויפול עליה. וירא נוסח אליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על החרב וימות. וימות שאול ושלושת בניו, וכל ביתו יחדיו מתו. ויראו כל איש ישראל אשר בעמק, כי נסו וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו הריהם וינוסו, ויבואו פלישתים וישבו בהם. זה החצי הראשון, שעוסק ביום של המלחמה. עכשיו אנחנו עוברים לחצי השני, שבאים ממחורת. ויהי ממחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר גלבוע. ויפשיטו, ויסעו את ראשו ואת כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב, לבשר את עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית אלוהיהם, ואת גולגלתו תקעו בית דגון. וישמעו כל יבש גלעד את כל אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, ויסעו את גופת שאול ואת גופות בניו, ויביאו יבשה, ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש, ויצומו שבעת ימים. וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם, על דבר השם על אשר לא שמע, וגם לשאול בו ולדרוש, ולא דרש בהשם וימיתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. זה פרק י', וזה בעצם תחילת הסיפור של דברי הימים. עכשיו, השאלה שאנחנו הולכים מלמעלה לדבר עליה, זה כמובן, מה לעזאזל עושה פה הסיפור הזה? איזה ספר מתחיל את הסיפור בסוף? שאול מת. מה העניין הזה? ואם אתה רוצה לדבר על דוד, תתחיל בדוד, למה צריך לשאול שאול מת? פשוט לוקחים את הסיפור של מות שאול ומכניסים אותו לכאן. זו נקודת פתיחה מאוד מוזרה להתחיל בספר. כן, תסכימו, שלא תסכימו, לא משנה. אני צודק. אז זאת השאלה המרכזית. אבל בשביל לענות עליה צריך קודם כל ללמוד את הסיפור עצמו, ודבר שני, לשים לב גם מה דברי מי משנה בו. אז אנחנו נתחיל עם לימוד הסיפור. זה שיפו דף שמראה לנו את שני החלקים של הסיפור. ביום הראשון וביום השני, נכון? ראינו שויהי ממחרת מחלק את זה לשניים. אז יש לנו פה טבלה שמשווה בין שני החלקים. לא משווה, היא פשוט מעמידה אותם אחד על השני. ואפשר לראות שיש כמה דברים מודגשים. אז בתור התחלה, הדבר הכי בולט זה שהם נפתחים באותה צורה. כלומר, בשני המקרים זה מתחיל בנפילה של חללים בהר גלבוע. זה גם הרי הפעם היחידה שמופיע הר גלבוע בכל חצי. כלומר, שני החצאים נפתחים בהר גלבוע. וינוס איש ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר גלבוע. כן, או בימים ממחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר גלבוע. כן, אז הנופלים בהר גלבוע שווה פה, וזה פותח את שני החצאים. באותה מידה גם הסוף של שני החצאים, הוא תמיד התגובה של ישראל למה שקרה בסיפור. בהתחלה, בחצי הראשון, שאול מת, ואז בסוף, ויראו כל איש ישראל אשר בעמק, וכי מתו שאול ובניו, אז מה התגובה שלהם? ויעזבו הריהם וינוסו, ויבואו פלישתים וישבו בהם. ויהי ממחרת, פלישתים עכשיו עוברים ותופסים את הגופות של שאול ובניו, ואז התגובה של, במקרה הזה יבש גלעד, זה ללכת ולקחת את גופת שאול וגופות בניו, וקוברים אותם ביבש. אז יש פה שני חצאים לסיפור, ששניהם יש להם סיפור של מה שקרה לשאול, ואחרי זה התגובה של ישראל אליו. שניהם פותחים בלשון דומה, ואתם יכולים לראות פה בהדגשות עוד כמה דברים דומים. בתור התחלה השורש מצא. כן? לפני ששאול מת, או לפני שאחרי זה מתעללים בגופה שלו, אז מוצאים אותו קודם. כן? ותכבד המלחמה על שאול בחצי הראשון, וימצאו המורים בקשת. מוצאים אותו, המורים בקשת, ואז הוא מפחד, ובסופו של דבר הם גם מתאבד בגלל זה. בחצי השני, אז קודם כל הם הולכים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר גלבוע. וימצאו הזה, שחוזר, גם כן דומה. הבית, שזה יכול להיות איזה מין משחק שכזה. ביתו של שאול מת, כן, וימות שאול ושלושת בניו וכל ביתו, יחדיו מתו. וכנגדו, דווקא בתים של עבודה זרה של פלישתים פורחים. וישימו את כליו בית אלוהיהם, ואת גולגולתו תקעו בית דגון. ועוד משהו יפה ונחמד, אתם רואים את הנושא כלים. הדמות הראשית כביכול, מלבד שאול, לצידו של שאול, במוות שלו, זה נושא הכלים שלו. ובסופו של דבר, נושא הכלים גם כן מת על חרבו, ובזה זה נגמר. ובצד השני אתם יכולים לראות שכתוב והפשיטו ויסעו את ראשו ואת כליו. כלומר עכשיו פלישתים הם נושאי הכלים של שאול. במידה אומנם ספרותית קצת, אבל הם נושאים את הכלים של שאול. אז יש פה שוב איזה מין אירוניה מסוימת, הייתי קורא לזה. כשבחצי הראשון באמת שאול עוד איכשהו נמצא ויש לו נושא כלים, ובחצי השני לא ממש. אז פלישתים כבר נושאים את הכלים שלו, פלישתים יש להם בית. החצי השני זה שפלישתים עכשיו הם עם ידם על העליונה. אוקיי, אז זה בעצם הנתונים הראשונים שאפשר לדבר עליהם. עכשיו השאלה היא מה בדיוק המטרה של הסיפור הזה? וזו שאלה שאפשר לשאול גם על שמואל וגם על דברי הימים. כלומר, למה צריך לספר לנו את כל פרטי המאורע של המוות של שאול ואחרי זה של ההתעללות בגופה שלו? מה זה נותן? אז בואו אני כבר פותח את זה בשבילכם, לשמוע מה לכם יש לומר. מצוין, אז נמשיך.
בשמואל יש לזה משמעות מאוד חשובה.
מה?
שמואל צריך לספר לנו איך שאול מת.
לא, כן. צריך לספר לנו ששאול מת. השאלה באיזה פירוט. כן, אתה תלך ואתה תצא למלחמה הזאת ותמות, נאמר לו, נכון? ואכן זה כך קרה. זה, צריך להבין, אבל אוקיי, מה רמת הפירוט הכל כך גדולה הזאת? יש פה דוסיח, יש פה שיחה שלמה וזה וכו'. וגם אחרי זה התעללות בגופה, לא ברור. כלומר, בשמואל אבל אני מסכים שיש יותר כלים להתמודד עם זה. בגלל שאם בשמואל נאמר לשאול במפורש שאתה הולך למות עכשיו ואתה בונה חיימי וכולי, אז זה נותן תפיסה אחרת לגמרי של השאלה אם הוא הרג את עצמו או לא. או.
עברתי פה על כל כיתה בערך במכללה, איפה הפסנתר, וכולם אמרו לי, שמה בפינה ההיא.
שם. הייתי צריך להגיד במשחקייה בשביל הפרחים. אבל גם זה לך לא היה עוזר.
לא, אז הייתי יודע להרים טלפון לריקי.
אוקיי. אבל לפי האימייל.
מה?
יפה, אז הגעת בדיוק בזמן. אפילו דף. אנחנו בינתיים קראנו את סיפור מות שאול ותהינו מה לעזאזל הוא עושה פה.
איפה אנחנו?
אנחנו בפרק י' בדברי הימים א'.
פרק?
י' בדברי הימים א', אבל בינתיים אנחנו עוד לא דיברנו על דברי הימים מול שמואל. מבחינתנו שני הסיפורים די דומים. ואנחנו שואלים מה המטרה של הסיפור. עכשיו, רק כדי לתת לנו עוד קצת נתונים, אז בואו נראה את הצד השני, לא את הצד השני, את החלק התחתון של העמוד הזה, שרואים פה את המבנה היפהפה והמשוכלל הזה, שאני בניתי. אז אפשר לראות פה שהחצי הראשון של הסיפור, כלומר מה שקורה ביום של המלחמה, הוא מסודר בצורה מאוד ברורה, במעגלים. כן? תיאור של איש ישראל מופיע רק בהתחלה ובסוף. זה נפתח בזה שפלישתים נלחמו בישראל, וינוס איש ישראל מפני פלישתים, וזה נגמר, בפעם הבאה שרואים שוב את ישראל, זה התגובה של איש ישראל למות שאול. ויראו כל איש ישראל אשר בעמק ינסו, יש גם את המנוסה וגם את איש ישראל, זה חוזר רק שם. פנימה יותר, פלישתים והדבקו פלישתים אחרי שאול ואחרי בניו, והדבקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. זה המוות של בני שאול, כלומר החגורה מתהדקת קצת סביב שאול. ובאמת בסוף חוזרים ומסכמים, וימות שאול ושלושת בניו. כלומר שוב מזכירים את שלושת בניו וגם כל ביתו. פנימה יותר, כבר ותכבד המלחמה על שאול עצמו, וימצאו המורים בקשת. ואכן, אם אתם רואים את החלק המקביל לזה, ויקח שאול את החרב ויפול עליה, ונושא כלב גם כן מת. זה המסגרת הכללית לדו שיח שהולך להיות בפנים. עכשיו המסגרת היותר מקומית של הדו שיח שהולך להיות בפנים, זה הפחד. כן, שאול מצאו אותו המורים בקשת, אז הוא מפחד. ויחל מן היורים, זה פשוט מתאר את הפחד שלו. זה מה שגורם לשיחה שהולכת לבוא עכשיו. ושאול מבקש מנוסק אליו שידקור אותו, והוא לא עושה את זה, למה? כי ירא מאוד, גם הוא מפחד. אז הפחד הזה הוא מאוד בולט כאן, והוא עומד אחד מול השני. ובפנים יש לנו את הדו-שיח. שאול מדבר לנוסק אליו ואומר לו, תדקור אתה אותי, ואני אבוא אורלים האלה והם יתעללו בי. ולא אהבה נוסק אליו. אז יש לנו פה מסגרת מאוד ברורה, כשבמרכז שלה זה החשש של שאול, הפחד שלו ממה, מה בעצם אם הוא משהו מפחד? פן יבואו הערלים האלה ויתעללו בי. עכשיו אם תסתכלו שנייה בטבלה למעלה, יש פה דבר, ביטוי אחד שחוזר פעמיים והוא בפונט נטוי כדי שאפילו נראה אותו. ההתחלה, הסוף של החצי הראשון וההתחלה של החצי השני מחוברים ביניהם על ידי הביטוי הזה. ויבואו פלישתים. הם אכן באו. אז פה ויבואו פלישתים וישבו בהם, בערים שבני ישראל נסו מהם. וכאן ויבואו פלישתים לפשט את החללים. הם אכן באו, אבל כבר הם היו חללים, הם לא יכלו להתעלל בו, ועדיין הם התעללו בו באיזושהי דרך. אז זה המסגרת הכללית, כשרואים איך לאט לאט כל המעגלים סביב שאול בעצם חוטפים. בהתחלה זה ישראל, שרק נשיאים, ואחרי זה זה בני שאול שמתים, אחרי זה באמצע זה שאול ונוסק אליו, שהם יחדיו שם נאלצים אפילו להרוג את עצמם מחשש מהפלישתים. אז זה בעצם הסיפור, ושוב אנחנו חוזרים לשאלה, מה המטרה שלו? אז בתור התחלה אפשר לדבר כבר בספר שמואל, כמו שאמרנו, על העניין של העונש על כל מה ששאול עשה. וגם בדברי הימים, אמנם לא נמצא סיפור לפני שמראה את החטאים של שאול, אבל מתואר בתמצות בסוף, בשני פסוקים, העונש, כן, שני הפסוקים האחרונים של הפרק, וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם, על דבר השם אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש, ולא דרש בהשם וימיתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. אז החטא פה מאוד מודגש. כלומר, הסיכום של הסיפור זה ששאול מת בגלל החטא שלו. אבל למה הקשר בין הסיפור הספציפי הזה לבין החטאים שלו? אתם רואים איזה שהם קשרים אפשריים בין החטא לבין העונש. או בין החטאים לבין העונש. קשה, נכון? איי. אז פה באמת צריך לדעת במה להתמקד. לדעת במה להתמקד צריך לראות מה בעד דברי הימים מתמקד. וזה מאוד קל לדעת בגלל שאנחנו רואים מה הוא שינה. כן? וזה אנחנו עכשיו עוברים לצד השני של הדף ומופתעים לגלות שיש פה עוד טבלה. כי לא הצצנו מקודם. כן? זה בכלל מרשים. פה אנחנו, אני הדגשתי בגופן בולט את ההבדלים. ואפשר לראות שיש כל מיני הבדלים, שאלה אם אפשר למצוא איזשהו מכנה משותף ביניהם. אז בואו נתחיל וננסה לראות מה באמת יוצא מכאן. קודם כל נתחיל בהבדל הראשון. ופלישתים נלחמים בישראל, זה כתוב בשמואל, ובדברי מי כתוב פלישתים נלחמו בישראל. זה הבדל קל, אבל אפשר לומר שפשוט נובע מתוך ההקשר. בספר שמואל זה באמת רצף אחד, ופה אנחנו מתחילים נקודה חדשה של סיפור, ונכנסים לתוך התמונה. ופלישתים נלחמו בישראל נשמע כמו מצג כזה. ואחרי זה מיד רואים שבמקום וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, אז בדברי הימים כתוב וינוס איש ישראל מפני פלישתים. מה המשמעות של ההבדל הזה? במקום וינוסו אנשי ישראל, וינוס איש ישראל. יש איזה משהו כל כך שונה ביניהם? מי שיש רעיון? עכשיו במות שאול דף מקורות.
באיזה
צד? אז הפסוק הראשון הופך את וינוס אנשי ישראל ללשון יחיד, וינוס איש ישראל. אז נשאיר את זה בינתיים בצד ונראה אולי אין לנו הסבר אחר כך. וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, בספר דברי הימים הופך להיות וידבקו פלישתים אחרי שאול ואחרי בניו. פה כבר אפשר יותר לתת תשובה מיידית. מה ההבדל בין שמואל לדברי הימים?
בתקופה שזה נכתב.
לא, אני שואל ספציפית פה. למה פה כתוב ככה ופה כתוב ככה? יש הרבה הבדלים משמואל למלכים, זה מתחיל בשין. אבל למה ספציפית בעל דברי הימים לוקח את הסיפור ומשנה את העת ועת לאחרי ואחרי?
לא, אולי כאילו העת ואחרי, כבר השתמש ב... כאילו...
הוא פשוט תרגם את זה לשפה שלו?
כן, אפשר.
טוב, לא ככה, אפשר לומר דבר כזה, יש מקומות שאומרים את זה, אבל הוא משתמש בעת. אין מה, עת זה לא מילה כל כך חריגה. מה זאת, הם הדביקו אחרי? מה זה והדביקו אחרי? והדביקו עת, כן? הדביקו אותו, כלומר, הם רדפו אחריו והדביקו אותו. הדביק אחרי שאול זה קצת מוזר. אבל, מה זה אחרי שאול ואחרי בניו? זה מדבר על המטרה שלהם, נכון? זה לא שהם הדביקו את שאול ואת בניו, שזה יכול להיות מקרי, כלומר הם רדפו אחרי כל איש ישראל והדביקו את שאול ואת בניו, הצליחו גם להדביק אותם. אלא לא, הם רדפו אך ורק אחרי שאול ואחרי בניו. ואז אחרי זה נותן יותר את המגמה של פלישתים עצמם, אחרי מי הם רדפו. אז זה, תזכרו את זה, כי אנחנו הולכים לראות עוד כמה דברים מהסוג הזה. טוב, יש עוד כמה הבדלים קלים. בואו נראה. על ההוד קרוני הזה, אתם רואים שבספר שמואל כתוב, בחשש של שאול, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה, הוד קרוני והתעללו בי. בספר דברי הימים, הוא פשוט מוריד את ההוד קרוני הזה. למה זה? תנסו להבין מה, 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 מה שאול אומר. זה בעיה אחת אפשרית.
בשמואל ההתעללות היא בגופה.
כן.
כי הם כבר דוקרים.
הם דוקרים אותו ואז מתעללים בו. וזה קצת מוזר, מזה אתה מפחד? כלומר, מה זה משנה מי דוקר אותך? הבעיה זה ההתעללות, שלא דוקרים אותו עדיין, אלא מתעללים בבן אדם כשהוא עוד חי. אז זה נכון.
אז אפשר להבין כאן בשתי דרכים מה הבעיה בהתעללות.
אוקיי.
זאת אומרת, סליחה, אפשר להגיד שהבעיה בהתעללות, אפשר באופן כללי, אפשר להציע שתי דרכים להבנה מה ההתעללות. מה הבעיה בהתעללות בשאול? מה הבעיה ששאול רואה בזה שהתעללו בו? זה אני יכול להציע בדברי הימים שתי דרכים. דרך אחת היא להגיד שהוא חס על הסבל שלו. הדרך האחרת היא שהוא חס על כבודו.
כבודו ככבוד ישראל או כבודו כבודו?
ובזה אפשר להציע שני...
אפשר לעשות שני חילוקים.
שני חילוקים, כן.
אתה רוצה לצייר את זה על הלוח?
כבודו הוא עצמו כבוד ישראל.
כן.
עכשיו, בשמואל, כשאומר הודקרוני, זה ברור שהוא הולך, שהוא לא מפחד מהסבל.
אלא מהכבוד שלה.
בגלל שהסבל שלו מומר בדקירת פלוני, ממיר דקירת פלוני בדקירת אלמוני, ובסוף מה הוא עושה? דוקר את עצמו.
אוקיי, אבל...
עכשיו, זה גם, זה עולה מן הסיפור.
לא, אבל הבעיה היא אחרת. אם דוקרים אותו, לא משנה מי, אחרי זה פלישתים יבוא ויתעללו בו. בגופה אפשר להתעלל אחרי זה גם מתי שאתה רוצה. הם מפסידים הרי. הגופה נשארת פה. זה מה שקרה. הם באו והתעללו בגופה. הם באו והתעללו בו. אז או שהוא חשב שלא יודע מה, תדקור אותי ותיקח את הגופה איתך, לא יודע מה בדיוק היה תכנון, מין כזה אומץ אילאי, אבל לא יודע, משהו קצת מוזר, אבל זה באמת, באמת שאלה קשה. אבל יכול להיות שבאמת פשוט בעל דברי מפה, עדיף שלא להסתבך. יש פה משהו קשה, אז הוא לא נצרח בשביל המגמה של בעל דברי ימים, שאנחנו נראה אותה עוד מעט, אז הוא מוריד את זה. יכול להיות אבל גם דברים אחרים, אבל אני עוד לא מצאתי בזה הסבר ברור, מלבד פשוט הימנעות מקשיים. ויש מקרים כאלה שבעל דברי ימים עושה את זה. אוקיי. הבדל הנוסף הבולט זה אמו, אתם רואים? וירא נושא חיליו כמת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות אמו. בדברי ימים כתוב, וירא נושא חיליו כמת שאול, ויפול גם הוא על החרב וימות. כן, אז זה הבדל חרבו החרב, אני יודע שיש כאלה שישר יקפצו וינסו להגיד, כן, הוא נפל על אותה חרב. אבל לא, לא נראה לי שזה הפשט. ברור שחשבת על זה, זה פשיט לחשוב על זה, בראשנו המעוות. אבל לא נראה לי שזה הפשט. הוא נפל על החרב וימות. אבל לא וימות אמו, הוא לא מת איתו. דרך אגב, אם הייתי רוצה לומר שהשינוי של בעל דברי הימים כדי לומר שהוא נפל על החרב של שאול, אז לכאורה אמו זה בדיוק המטרה, כן? אז מורידים את אמו? אז זה רק מוכיח את העניין.
לא, הוא הוציא ממנו לשאול את החרב, הלך על צידה,
והראה
את עצמו בנפרד.
כן.
על אותה חרב.
אז מה אתם אומרים? למה הורידו את אמו?
לא עומד מאותה סיבה?
הייתי אומר לכם רמז שזה קשור לאותו סיבה של השינוי של יחיד ורבים בפסוק הראשון. אבל מכיוון שעדיין אין לנו מושג מה זה אומר, השינוי של יחיד ורבים, אז אנחנו גם את זה נשאיר וצריך עיון עד שנוכל לדעת בוודאות. אבל תזכרו שהורידו את אמו, שזה גם מוזר. עכשיו, כדי להראות שזה משהו מכוון, אז תראו את הפסוק הבא. וימות שאול ושלושת בניו ונושא חיליו, גם כל אנשיו, ויאמרו ההוא יחדיו. כולם מתו ביחד. שאול, נושא חיליו, שלושת בניו, גם כל אנשיו, ויאמרו ההוא יחדיו. לעומת זאת, בעל דברי משנה את זה. לא, מי מת? רק שאול ושלושת בניו וכל ביתו יחדיו מתו. כן, הוא עושה מסגרת כזאת של וימות ומתו, וסביב מי? ביתו של שאול. שאול הוא שלושת בניו וכל ביתו. לא נושא חיליו ולא כל אנשיו. אז אולי כדי קצת לרקח את האמירה הקודמת של וימות אמו, אז הוא מוריד את אמו כדי לומר לא, לא, הוא לא מת איתו. מי מת יחדיו? רק ביתו של שאול. זה כבר מסביר לנו את האמו הזה, נכון? לא זה, נושא חיליו הוא אמנם מת, אבל הוא לא מת אמו. הוא לא מת יחדיו יחד עם שאול וביתו. שאול וביתו מתו יחדיו כקבוצה סגורה.
דברי הימים מפריד כאן, כאילו מסתכל על המשפחה.
כן.
מפריד את שאול מהעם.
מה זה?
מפריד את שאול מהעם.
מפריד את שאול מהעם, כן. אבל זה יותר מזה, אנחנו עוד נחזור לזה ונראה בדיוק מה העניין. רק זה כבר יכול להסביר לנו.
מה? תקריא אימו אל עמו.
או. אז כדי שבעל דברי הימים, כאילו, בעל דברי הימים ראה שיכול לבוא מישהו ושיגיד, וימות עמו. אז הוא שינה את זה, תאמר. זה הגיוני? מאוד הגיוני.
יכול להיות שאיש ישראל זה שינוי שנראה אותו גם בהמשך? זאת אומרת, זה דרך רגילה שזה סגנון של דברי הימים?
לא, אז קודם כל, אתה רואה שבאמת בהמשך, ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק, משתנה לויראו כל איש ישראל אשר בעמק. נכון? אתם רואים שמיד משתנה אותו דבר בדיוק. אבל זה בדיוק את אותו דבר שאפשר לתת בפסוק הראשון, אפשר לתת גם פה. אבל בואו נתמקד שנייה בפסוק הראשון. אם אנחנו מנסים להדגיש ששאול מת ולא כל עם ישראל, אז שימו לב מה קורה. אם כתוב וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים ויפלו חללים בהר הגלבוע, כמו שכתוב בספר שמואל, אז מי נפלו חללים בהר הגלבוע? נפלו חללים בהר הגלבוע. לעומת זאת, אם אתה הופך את זה ליחיד, אז אפשר להבין זה אחרת. וינוס איש ישראל מפני פלישתים ויפלו חללים בהר גלבוע. זה לא המשך של אותו נושא דקדוקי, אלא איש ישראל נס מפני פלישתים ונפלו חללים כלשהם בהר הגלבוע. מי הם החללים האלה? אנחנו נגלה עוד מעט שכתוב במפורש, ואם ממוחרת ויבואו פלישתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ובניו נופלים בהר גלבוע. הם החללים, רק הם מתו.
אולי איש ישראל זה איש ביחיד אלא שזה רק שאול.
אבל נס איש ישראל זה...
נס איש ישראל, שאול נס משהו שם. הוא האיש.
אז נלחמו בישראל ורק איש אחד של ישראל ברח. אולי. זה קצת קיצוני מדי, נאמר, כן? עכשיו, אותו דבר, אפשר לומר פסוק עם זה. ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהן. זה בשמואל. אנשי ישראל ראו כי נסו הם. אנשי ישראל נסו. והם שאול בניו. לעומת זאת, מה קורה בספר דברי הימים? ויראו כל איש ישראל אשר בעמק, כי נסו וכי מתו שאול ובניו. הורידו את אנשי ישראל, ככה שנוצר מין רצף שאפשר להבין ממנו שכן, באמת, שאול ובניו נסו ומתו. ואז באמת, ויבואו פלישתים וישבו בערים. אז אנחנו רואים כבר משהו עקבי. כלומר, המוות של שאול הוא לגמרי ממוקד, סיכון ממוקד. ואנחנו גם רואים אחרי זה בהמשך, שהפסוקים אומרים במפורש, מה שדברי הימים מוסיף. וימות שאול במעלו השמל בהשם, הדבר השם אשר לא שמר. כלומר, זה מאוד ממוקד, רק שאול מת, ופשוט החליפו אותו. הוא מת, ויגיע דוד, ויסב את המלוכה לדוד בן אישה. אז זה לגבי ההבדלים בחצי הראשון של הסיפור. בואו נמשיך לחצי השני. יש לנו כבר עוד דוגמה למה שאנחנו אומרים, בפסוק ויהי ממחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר גלבוע. בא דברי הימים ואומר, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר גלבוע. מה המטרה של השמטת השלושת הזה? עכשיו זה כבר ברור מאליו, אני לא מבין מה השתיקה. אם כל בית שאול מת, אז זה לא שלושת בניו בלבד. כן, והיום את שאול הוא שלושת בניו וכל ביתו, יחדיו מתו. אין, נעלם בית שאול. אין יותר בית שאול, הוא מת במלחמה הזאת. עד כמה זה ממש היסטורית נכון? לא משנה, הוא מדבר פה ספרותית. כלומר, שאול, בית שאול הוא חד במלחמה הזאת, אין יותר המשך. ואכן באמת, אנחנו בפסוק הבא של הפרק, פרק י' א', ויקבצו כל ישראל אל דוד חברונה וממליכים אותו. אין איש בושת, אין ויכוח. לא, שאול מת, הולכים לדוד. זה אוטומטי. אז באמת פה אנחנו רואים שהוא מדגיש את זה. שאול מת ורק הוא וכל ביתו. אין יותר בית שאול. עכשיו מגיעים לדברים מעניינים. בחצי השני של הסיפור, אני חושב, מגיע כבר הרמז למה הבעיה אצל שאול. אז בואו נראה מה הבעיה אצל שאול. אז קודם כל, בתיאור של מה שפלישתים עושים לו, אנחנו רואים הבדלים. ויחרטו את ראשו ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם. אם הייתי רוצה להיות ממש כאילו ביזרי, הייתי מצייר בדיוק מה קרה לגופה, בגלל שזה מאוד מאוד חשוב לזכור מה קרה לכל חלק. כי יש הבדל בין שמואל לבין דברי הימים. תעקבו אחרי מה שקורה בספר שמואל. הם קורטים את ראשו, והם מפשיטים את כליו, ושלחו בארץ פלישתים סביב. את מה? את ראשו ואת כליו, נכון? לבשר בית עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית עשתרות, ואת גבייתו, כלומר את הגופה בלי הראש, תקעו בחומת בית שאן. לקחו את הגופה של שאול, תקעו אותה בחומת בית שאן, שזה בית שאן. וזה מה שאחרי זה יושבי יבש גלעד הולכים ולוקחים, וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו לפלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל ויקחו כל לילה, ויקחו את גביית שאול ואת גביית בניו מחומת בית שאן, ויבואו בבשה וישרפו אותם שם, וקוברים אותם תחת האש של ביבש את העצמות. אז הסיפור הוא מאוד פשוט. את הכלים כמובן פלישתים לקחו אל בית הצבאים ואת העם, ושמו אותם בבית השטרות. את הראש הם פשוט לקחו וסובבו בארץ פלישתים, משהו שדומה מאוד למה שדוד עשה עם ראש של גוליאת, נכון? שהוא לקח אותו בסוף איתו לירושלים. אז, וגם את הכלים שלו, את החרב. אז שאול פה הוא בעצם כאילו מין היפוך של גוליאת, מהבחינה הזאת. וגם לוקחים את לבית עבודה זרה שלהם, הם מביאים את זאת. ויושבי יבש גלעד באים ולוקחים את אותם גביות שהושמדו, שנתקעו בחומת בית שאן, לוקחים אותם ומטפלים בהם במסירות. מה קורה בסיפור של דברי הימים? מה אתם חושבים? תקראו ותגידו לי מה ההבדלים. דרמטי יותר.
בשמואל.
אבל אותו סיפור.
איפה זה יותר דרמטי?
בשמואל.
שמואל יותר דרמטי.
והלכו כל הלילה, כלומר, ויסוד בפת.
נכון. אבל הנתונים אותם נתונים, והסיפור אותו סיפור.
לא בדיוק.
ויסודו אותם.
גביע הופך לגולגולת.
הגביע הופך לגולגולת, פוף.
לא, כאילו...
כן, מה הכוונה?
שמה שתוקעים זה לא גביע בבית שם, אלא... וגם הכלים, נשמע כאילו הכלים הגולגולת באותו מקום, כאילו, שניהם נמצאים בבית אלוהים, בבית דגון.
כלומר, זה אותו מקום?
אני שומע.
למה? הרי להפך, אומרים, וישימו את כליו בית אלוהים, ואת גולגולתו תקעו בית דגון. נשמע כאילו שני דברים שונים. אולי מידיעה הקודמת שלך, אתה אומר, דגון הרי זה האלוהים שלהם. אבל זה גם, מי אמר, בדרך כלל יש נטייה לאנשים שאינם ישראלים להיות עם יותר מאל אחד. כן? אפילו אפשר להבין את בית אלוהים כבית האלוהים שלהם הרבים, כן? לך תדע מה בדיוק הכוונה. אבל שוב, יש פה משהו הרבה יותר משמעותי. פה הם ויפשיטו ויסעו את ראשו ואת כליו, הם נושאים את ראשו ואת כליו, ראינו שהחליפו פה את ויחריטו את ראשו ויפשיטו את כליו, לויפשיטו הוא ויסעו את ראשו ואת כליו. הם נושאים את ראשו ואת כליו ולוקחים, ואת הכלים שמים בית אלוהם, ואת הגולגולת, שזה בעצם הראש, נכון? תקעו בית דגון. שבית דגון איפה זה? זה מן הסתם בארץ פלישתים, זה לא בית שאן. אז אין בית שאן ואין בכלל גופה. מה קרה לגופה?
נשארה שם בהר גלבוע.
לא נגעו בה. לקחו את הראש ואת הכלים. באים אנשי יבש גלעד להר גלבוע ולוקחים את הגופה. ולא רק לוקחים, אלא משנים פה את המשפט. ושוב, במקום מה שכתוב בשמואל, ויקחו את גביית שאול. אז מה כתוב בדברי הימים? ויקומו כל איש חיל ויסעו את גופת שאול. כלומר, בסיפור בדברי הימים יש משהו אחר לגמרי. את הראש ואת הכלים לקחו פלישתים ושמו בארץ פלישתים. את הגופה לא נגעו, באו אנשי יבש גלעד ולקחו אותה וקברו אותה ביבש.
אפילו בלי זה.
בלי?
בלי לשרוף.
בלי בושה. אין להם בושה פשוט. אפילו לא שרפו את הגופה. עכשיו, השאלה היא באמת מה הקטע של השריפה. ומקובל לטעון שפשוט בעל דברי הימים לא כל כך אהב את הרעיון של שריפת גופות. כאילו שבזמנו כנראה זה כבר לא היה ראוי. אז לכן קצת שינה את התפיסה. גם נראה לי שלפי ההלכה אסור לשרוף גופות, אבל לא בטוח. כן, הרי שם הם שרפו את הבשר, ואולי בגלל שהיה כבר תולעים וכל דברים כאלה, ואת העצמות הם קברו. אז כמובן, זה מסביר גם את כל שאר השינויים. וילכו כל הלילה, אפשר להוריד, בגלל שאם אתה גר ביבש גלעד, בעבר הירדן המזרחי, אז לבית שאן אתה יכול ללכת כל הלילה ולהגיע, להר הגלבוע זה קצת יותר מסובך. לא הרבה יותר מסובך, אבל יותר מסובך. אז בעל דברי הימים עדיף שלא להסתבך עם הזמנים האלה, ופשוט הוריד. בנוסף, מחומת בית שאן יורד, כי זה לא היה בחומת בית שאן. אז ודאי שצריך להוריד את זה. נכון? אז זה בבירור מה זה. דבר אחד מעניין שעוד משתנה, איפה הם קוברים את הגופות? בספר שמואל קוברים אותם תחת האשל ביבשה. בעל דברי הימים משנה את זה, ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש. מה פשר השינוי הזה? למה חשוב לו תחת איזה עץ קברו את הגופות, את העצמות שלהם?
נהג לציין את הקברות, את הקברות והעצים שעליהם.
אוקיי, אבל בסדר, אבל מה הבעיה שלו עם זה שזה היה תחת האש? למה הוא צריך לשנות את זה? או שהוא חושב שזה לא היה נכון? מה? תחת האש, אני חושב שזה קשור לספר שמואל, בגלל שזה משחק עם מה ששאול היה, הרי שאול היה תחת האש, נכון? באחד הסיפורים לפני זה, אבל זה קשור לשמואל, אנחנו לא נפתח את זה. אבל בדברי ימים הוא משנה לתחת האלה. כן? מה עוד קוברים תחת האלה?
את כל העבודה זרה.
כל העבודה זרה, נכון? למעשה זה הדבר היחיד שקוברים תחת האלה. והנה קוברים תחת האלה, כמעט אפשר לחשוב שרומזים פה למה שקורה עם יעקב, שגם כן הוא לוקח את כל העבודה זרה ואת כל הנזמים אשר באוזני וכולי, וקובר אותם תחת האלה. עכשיו, לאור העובדה שאת שאר הדברים של שאול לקחו לבית אלוהים ולבית דגון, אז העניין של העבודה זרה עוד יותר מתחזק. וזה רק מתחבר לנו למה שאמרנו מקודם, שהרשימה של שאול מלאה בבעל, בעל, בעל, נכון? אז העניין של העבודה זרה פה מאוד 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 בולט. כן, כביכול כמעט מסתכלים על שאול כמין עבודה זרה שצריך לקבור תחת האלה. אז אמנם זה ודאי רק כמעט, זה לא קיצוני עד כדי כך להפוך אותו לעובד עבודה זרה. אבל יש כאן איזשהו רמיזות כאלה לא נעימות לעבודה זרה. למה? מה קרה? מה המטרה? למה לרמוז לעבודה זרה? למה לקחת את כל חלקי הגופה שלו למקומות שהם לא בארץ ולשים אותם במקומות של עבודה זרה? בגלל מה?
המעל.
המעל. מה זה מעל?
מה המעל שעושה? אנחנו מדובר שם על
הדרישה בעוף. כן?
לא, דווקא.
אתה מוביל אותנו לדון בשני פסוקים האחרונים. אני חושב שזה די ברור, אף אחד לא חולה כזה ולא נראה לי יחלוק כזה לעולם. שאם מחפשים באמת מה המשמעות המרכזית של שאול בסיפור הזה, לפי דברי הימים, אז שני הפסוקים שהוא פשוט מוסיף מעצמו הם מאוד מקום טוב לחפש, נכון? אז מה כתוב שם? וימות שאול במעלו אשר מעל בשם על דבר השם אשר לא שמר, וגם לשאול באור לדרוש. וגם הזה כבר רומז לנו ש...
יש שניים.
זהו, שזה לא מה שכתוב לפני. ולא דרש בה השם. השם, וים איתהו. כן, שוב יש לנו מסגרת, כמו שהיה מקודם עם וימות שאול ושלושת בניו וכל ביתו יחדיו מתו, וימות ומתו, שיש מסגרת של מוות סביב הוימות שאול הזה. אז גם פה, וימות שאול נפתח על כל החטאים האלה, והם איתהו. ואז כמובן, התוצאה היא, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. עכשיו, אני חושב שזה ודאי קשור למטרה של, של, של הפרק. אבל להבין באמת את העניין, אנחנו צריכים לדון קצת פה. מה החטאו של שאול?
שהוא לא שמע לדבר השם.
לא שמע לדבר השם. הוא לא שמע לדבר השם, זה ודאי רומז לזה שהוא לא שמע לדבר השם. שזה, אם אנחנו הולכים לכיוון של מה שקורה בספר שמואל, שלא מופיע אמנם פה, אבל זה, אז זה מה הוא לא שמע לדבר השם? המלאק, מחמס, כן, יכול להיות עוד מספיק דברים. ובמעלו שמע על בהשם הזה? מתי הוא מעל בהשם? מה זה למעול בהשם?
שזה
אומר
לאחן
בתחילת הספר? עד הספר. אז לא צריך ללכת רחוק, כי שאול באמת יש לו הקבלות לאחן, אבל נכון. אם אתם זוכרים, עוד בהתחלה של הספר שהיא, כשהתחלנו את הרשימות, אז הרשימות של יהודה התחילו בבני יהודה הראשונים, שבתוכם יש את ער, והיא ער בכור יהודה רע בין השם ואימיתהו, ובעקבות זה כנראה בני בת שואה נדחים, ועוברים לבני תמר. בבני תמר עוברים קודם כל לשלושת הפסוקים של בני זרח, כדי לומר לנו שהם נדחו. איך אומרים את זה? שוב עם חוטא שמופיע באמצע. אחר אוכר ישראל אשר מעל בחר. ומיד אחרי זה מגיעים לדוד, כביכול שני אלה נדחו ומגיעים לדוד. עכשיו זה מאוד חשוב, בואו רק נזכיר את זה, כי זה מאוד דומה לכאן. כן, אז יש לנו את... ויהי ער בכור יהודה. רע בעיני, נעשה את זה ככה, כדי שיהיה ברור. וימיתהו. ומול זה יש לנו גם את ובני כרמי. אחר אוכר ישראל אשר מעל בחדר. אוקיי, יש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. מה המשותף לשלושת אלה?
דבר אחד שוודאי משותף לשלושת אלה.
זה משותף לכל התנ"ך, אני חושב. חוץ מיעקב ועוד כמה, אבל... מתו בעקבות חטא, זה נכון. והשם הרג אותם. וימיתהו פה, וימיתהו פה. נכון, זה שני וימיתהו היחידים, אם לא בכל התנ"ך, אז לפחות בכל הספר. וזה גם לא דרש בהשם וימיתהו. רב בעיני השם וימיתהו. יש פה איזה דמיון מאוד... כן, אפשר לצרף את זה עם זה. אז יש פה השוואה בין שאול לבין ער. מה יש לנו מאחר? שמעל, נכון? ומעלו השמעל בהשם. אז כמו אחן. לזה אפשר לצרף את ההקבלות בין שאול לאחן גם בספר זה, בספר שמואל. בגלל שיש לנו במלחמת מחמס כמה הקבלות ולא רק שם. בתור התחלה, דבר אחד שהושמט בדברי הימים אבל נמצא בשמואל, זה וישרפו אותם שם, נכון? הביטוי וישרפו אותם מופיע רק עוד פעם אחת, כששורפים את בית אחן. כלומר, וישרפו אותם. זה כמעט כמו שקרה לאחן שהשמידו את כל הבית שלו, שרפו אותם וישרפו אותם באש והרגמו אותם באבנים. גם זה. אבל מלבד זה, השורש אחר מופיע אצל שאול? רמז כן. במלחמת מכנס, נכון? ששאול הועיל את העם שהוא לא יאכל עד שינקמו מפלישתים, אז בא יונתן ואוכל מהדבש. ואז נוזפים פה, אז הוא אומר, אחר אבי את הארץ. כן, שאול אחר את הארץ. מלבד זאת, מפילים אחרי זה גורל, בדיוק אותו דבר כמו שקורה אצל אחן, ויוצאים שאול ויונתן. מה עוד אפשר לומר? בואו נראה אם יש פה עוד משהו. כמובן, מה החטא שלו ב... ששמואל אומר שהחטא שלו במלחמת עמלק? וטעת אל השלל. מזכיר לכם מישהו? אז יש קשרים בין שאול לבין אחן באמת בלי קשר לספר שלנו. כאן אבל אני באמת חושב שיש הקבלה בעניין הזה. התיאור של שאול שממנו עוברים לדוד, הוא מכיל שני קישורים לשני אלה שמהם עברו לדוד. רק שכאן זה ברשימות, אז זה בפן הגנאלוגי. כלומר, שני אלה נדחו מבחינת המשפחה, בתוך הבחירה, בתוך המשפחה, והגיעו לדוד. כאן זה במישור המדיני. היה את המלך הקודם, הוא נדחה ומגיעים לדוד. בשניהם אבל מגיעים לדוד. והביטויים הם דומים. עכשיו, דבר אחד שרציתי לומר שהוא המשותף של שלושת אלה, זה השם שלהם. הרי הם מאוד דומה, נכון? ער, שאול, אחר. אז על ער ואחר דיברנו שזה, אז בזמנו שזה מאוד דומה, אבל לא יודע לזה התכוונתי. מה מיוחד בשמות שלהם? לא, באמת. הכל נמצא על הלוח.
זה מה שמיוחד. דוד ואישה נמצאים.
הדמיון שלה כאילו ער ורע, אחר אוכר ושאול...
כל השמות האלה בעצם נדרשים על החטא שלהם. יש פה מדרש שם לכל אחד מהם, על החטא שלהם. ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני הוויה. כלומר, יהודה וכמובן שם השם הם מאוד מאוד דומים, חוץ מהדלת. כן, ויהי ער ורע. כן, וכרמי אחר אוכר ישראל. וכמובן, וימות שאול, למעלה שם השם, וגם לשאול באוב לדרוש. זה גם מסביר מה זה הביטוי הזה, לשאול באוב לדרוש. נשמע קצת כפילות מוזרה כזאת. למה לא להגיד אחד מהם או להגיד את זה בצורה טובה? וגם לשאול באוב לדרוש זה כי באמת צריך את שניהם. גם לשאול באוב זה בשביל לדרוש את השם על שאול, ולדרוש ולא דרש בהשם. יש פה צורך בשני השורשים האלה. אז בשלושת המקומות האלה דורשים את השם של החוטא על שם החטא שלו. אולי זה אפילו בא לומר שהחטא הזה הוא אימננטי אצלם. כלומר, הוא ממש חלק מהישות שלהם, זה השם שלהם. הם החוטאים. שאול זה האחד הזה ששאל באוב. ער זה האחד הזה שהוא רע. דרך אגב, דיברנו על זה בזמנו, שויהי ער בכור יהודה רע, בני השם. אין אדם בכל התנ"ך שהיה רע. כן. אולי יש דמיון לזה, בלי ההיה, עם אנשי סדום רעים וחטאים. כלומר, הם רעים וחטאים. אבל זה שמישהו היה רע בעיני השם, או בכלל שהוא היה רע ולא עשה את הרע, זה חריג מאוד. כלומר, זה לא המעשים שלו שהם רעים, אלא הוא רע. ובני כרמי, אחר אוכר ישראל, זה ודאי, הוא משנים את השם שלו רק בשביל שזה יתאים לחטא שלו. אז לאור כל זה אני חושב שממש בעל דברי הימים מתחיל גם את הרשימות וגם את הסיפור באותו תורה. מתחיל בחוטא שמסביר לנו בעצם דרך זה למה דוד נבחר. על איזה רקע דוד נבחר. דוד נבחר על רקע אחד שחטא. אבל בזה עוד לא סיימנו לדון בדיוק במה שאול עשה. כי חסר לנו דבר אחד. במה לא שמעל בהשם, אנחנו דיברנו בערך מה זה, אבל לא דיברנו על זה בהקשר של דברי הימים. וגם על לא דרש בהשם, לא דיברנו בהקשר של דברי הימים. ולמה אני אומר את זה? כי בדברי הימים שני הדברים האלה הם ממש מוטיבים מנחים. על מעל כבר דיברנו בהתחלה כשדיברנו על אחן, כשהגענו לזה, שזה האזכור הראשון של מעל בדברי הימים, אבל יש עוד הרבה. ולמעשה בדברי הימים במקומות אסטרטגיים רואים את המעל. כן, אחן אמנם מועל, אבל זה תחילת הסיפור, אבל בסוף הגלויות מגיעות בגלל מעל. כן, על 2.5 שבטים, והם עלו באלוקי אבותיהם, ואז מיד, ויער עליהם את רוח פול מלך אשור, את רוח תלגת פיל עזר מלך אשור, ומגלים אותם. וסוף הרשימות ראינו ש... וכל ישראל התייחסו, ואינם כתובים על ספר מלכי ישראל, ויהודה הוגלו לבבל במעלם. הגלות היא בגלל המעל. אותו דבר קורה גם בסוף הספר, כשבפועל מתוארת הגלות, אז גם כן הם מעלו. וזה קורה עוד כמה וכמה פעמים לאורך הספר, שהמעל הזה הוא מתאר חטא מאוד חריף כנגד השם. אז לאור כל זאת, אני חושב שבאמת המוטיב הזה הוא משמעותי. שאלה היא מה בדיוק הוא בא לומר. מה שחשוב כדי להבין מה הוא אומר זה את השורש דרש. כי השורש דרש בכל מקום כמעט מופיע כניגוד לשורש מעל. כלומר, מעל זה לעשות את הדבר הכי רע בספר, ולדרוש בהשם זה בדיוק מה שצריך לעשות. וזה גם מה שדוד הולך לעשות. בגלל שמה קורה עכשיו, מיד אחרי ולא דרש בהשם וימיתהו, אז ממליכים את דוד, זה פרק י' א', בעצם פרקים י' א' וב' אנחנו עוד נראה את זה. הם המלכת דוד. כן? זה ממש עד סוף פרק י' ב'. ובסוג האחרון עוד עושים את כל השמחה של ההמלכה. ומיד בפסוק, בפרק י' ג', דוד נועץ עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד. זה כמעט נשמע כאילו באותו המלכה, כשכולם נאספו אז הוא אמר להם את זה. ויאמר דוד לכל קהל ישראל, אם עליכם טוב ומן השם אלוקנו, נפרצה נשלחה, לכן לא נשארים בכל ארצות ישראל, ועמם הכל וזה, ויקבצו אלינו. ונשא בה את ארון אלוקנו אלינו, כי לא דרשנו הוא בימי שאול. כלומר, שאול לא דרש בהשם. אז לא דרשנו בימי שאול. שאול לא דרש את השם, ובהקשר הזה זה לא העלה את הארון, לא דרש את הארון, לא... כנ"ל גם אחרי זה, הרי עוזה מת בפעם הראשונה, אז בפעם השנייה, אז דוד מקיל את כולם ואומר ללוויים להרים את הארון, ואומר להם, כי למה בראשונה לא אתם, כי בהתחלה אתם לא הייתם האלה שהרמתם את הארון, אז פרץ השם אלוקנו בנו, כי לא דרשנו הוא כמשפט. אז פה זה כי לא דרשנו בימי שאול, פה זה לא כי לא דרשנו כמשפט, אבל הכל קשור לזה. זה כביכול שאול מתואר כדמות שלא דרשה את השם במובן הכללי יותר. היא לא עבדה את השם. ושאול פשוט לא היה קשור לעבודת השם, וזה יכול להיות קשור לגבעון מול הארון. אם בגבעון היה את המשכן, אז הארון לא הובא לשם ולא הובא לשום מקום בעצם. וברגע שדוד מומלך, זה המעשה הראשון שהוא עושה. הוא מעלה את הארון. וזה מתואר באותו לשון בדיוק. זה ימשיך ככה גם כן לאורך הספר, שדרש בהשם זה הדבר שמלך טוב עושה. אז זה בעצם הסיכום של למה צריך את מות שאול. בגלל שמות שאול לא נועד בשביל לספר לנו איך שאול מת, אלא כדי לספר לנו מה דוד הוא לא. כלומר, על איזה רקע דוד עלה. הרי דוד הולך לתקן את מה. הסיפור הזה זה מה שדוד הולך לתקן, ולא דרש בהשם זה מה שבאמת אמור לתקן. שאול לא דרש בהשם, לשאול באוב לדרוש זה נראה לי בונוס. כן, הוא שאל באוב ודרש שם, אבל הוא לא דרש בהשם. אבל תכלס, לא דרש בהשם זה משהו הרבה יותר רחב. זה לא שהוא לא דרש בהשם לגבי המלחמה שלו, אלא לא עבד את השם כמו שצריך. וימיתהו, כמו ער. וכמובן, זה בעצם הרקע לעלייה של דוד, ואנחנו נראה באמת איך כל הסיפור של דוד עוסק בדיוק בנקודה הזאת. עד למעשה סוף הספר של דברי ימים א'. אז זהו, זה כבר נראה בשבוע הבא, איך בדיוק זה מתחיל. והוא רחוק.
אז אתה אומר שחטאי שאול שמתארים פה הם כלליים?
חטאי שאול הם מלא. גם אם נקודתיים הם משתמשים בביטויים, הוא היה יכול להציג את זה בלי ביטויים כאלה שהם אומרים על זה בספר. הוא מכר ביטויים שהם המרכז של הספר. שאול לא היה הדבר שאני רוצה שיהיה. הוא לא דרך בהשם, הוא מעל בהשם. זה ממש עומד אחד מול השני, מה לא השם מעל בהשם ולא דרש בהשם. הבא השם הזה. אז יש פה פה ממש אמירה שכאילו כל הביטויים שהולכים לחזור עכשיו של הדרישה באשם, המעלה באשם, הוא בדיוק זה היה. ואז כנגד זה דוד עולה. זאת גם הסיבה שכתוב בסוף, שלא דרש באשם ומיתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. הפסוק הזה בעצם אומר, דוד בן ישי הוא זה שיתקן את זה. אחרת מה העניין לתת אותו אחרי שזה דבר?
אבל זה שמור.
כן, כן.